פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת בעלותך שנת תשפ"א. הפרשה חלה שבוע לאחר חג השבועות שעבר עלינו ועל כל ישראל לטובה. הפרשה פותחת בענייני המנורה. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל אהרון אחיך ואמרת אליו, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה העלה נרותיה כאשר ציווה השם את משה, וזה מעשה המנורה: מקשה זהב עד ירחה עד פרחה מקשה היא, כמראה אשר הראה השם את משה כן עשה את המנורה. השאלה הראשונה שכל אחד שואל את עצמו, מה נכנס כאן עניין המנורה? המנורה צריכה להיות, הייתה בפרשת תרומה, שם התורה עוסקת במנורה, שם תכתוב וזה מעשה המנורה, מקשה זהב עד ירחה עד פרחה מקשה היא, זה המקור של זה. התורה הייתה צריכה להביא לעסוק בענייני המנורה, בפרשת תצווה עוסקת התורה בענייני המנורה. התורה חוזרת על ענייני המנורה בפרשת אמור בסוף הפרשה. מדוע התורה כאן, חומש במדבר, מה התורה חוזרת על ענייני המנורה? חומש במדבר עוסק במה שעם ישראל היה במדבר. אז מה שקרה שספרו את עם ישראל במדבר והעננים התרוממו ועם ישראל זז, ויש לנו שבוע במרגלים ואחרי זה קוירח, אלה דברים שהיו במדבר. מה עכשיו נכנס כאן עניין המנורה אל חומש במדבר? זו השאלה שכל אחד שואל את עצמו. ורשי הקדוש מעתיק כדברי התנחומה בפרשת השבוע. אומר התנחומה, למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים? הוא לא שואל על חומש במדבר, הוא שואל מה הסמיכות הזאת לפרשת הנשיאים שקראנו בשבוע שעבר בסייעתא דשמיא. לפי שכשראה אהרון חנוכת הנשיאים חלשה דעתו, כשאהרון ראה שהנשיאים הביאו את הקורבנות שלהם, החל מנשיא לבני יהודה הראשון, נחשון בן עמינדב עד האחרון שבהם, חלשה דעתו שלא היה עמהם בחנוכה, לא הוא ולא שבטו. הוא לא זכה להביא את הקורבנות של הנשיאים, לא הוא ולא שבטו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומיטיב את הנרות. מה שאתה עושה, אתה מדליק ומיטיב את הנרות, החלק שלך הוא יותר גדול. הנושא שאנחנו רוצים בעזרת השם לעסוק בו היום בסייעתא דשמיא הוא הנושא של פסח שני. זה הנושא שנעסוק בו היום, ונחבר אותו גם אל חלשה דעתו של אהרון, נמצא חיבור ביניהם ונחבר אותם על חג השבועות שעבר עלינו לטובה. פרשת השבוע בפרק ת' אומרת התורה, וידבר השם אל משה במדבר סיני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים בחודש הראשון לאמור. ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו ב-14 יום בחודש הזה בין הארבעים, תעשו אותו במועדו ככל חוקותיו וככל משפטיו תעשו אותו. וידבר משה בני ישראל לעשות הפסח, ויעשו את הפסח בראשון ב-14 יום לחודש בין הארבעים במדבר סיני, ככל אשר ציווה השם את משה כן עשו בני ישראל. השאלה שכל המפרשים שואלים, למה צריך להגיד לנו לעשות את הפסח? כבר בפסח מצרים אמרו להם שכל שנה ושנה יעשו פסח, אז מה בשביל מה צריך להגיד להם דבר אל בני ישראל ויעשו את הפסח במועדו? כבר במצרים אמרו להם שכל שנה יעשו פסח, מה החידוש הגדול? יש פסח מצרים עם ההלכות שלו, צריך לקחת דם ולשים על המשקוף ועל המזוזות, שאין בפסח דורות. יש כל מיני דברים שהיה בפסח מצרים ואין בפסח דורות, אבל קורבן פסח יש בכל שנה בפסח מצרים, אז מה בפסח דורות? אז מה מונח בעניין של אתה צריך להגיד להם עכשיו לעשות את הפסח? התשובה לכך כתובה בדברי רבותינו, תשובה נפלאה ביותר, היא לאור מה שאנחנו נמצאים בפסח השני, שקרה בשנה השנייה לצאתם מארץ מצרים, זה הביא את ההוראה לעשות את הפסח במועדו. מה קרה? קרה כאן דבר פשוט מאוד. הפסח הראשון, ערב פסח היה ביום רביעי, בין הארבעים שחטו קורבן פסח. ביום חמישי יצאו ממצרים. ליל הסדר היה בליל חמישי. ביום חמישי בבוקר יצאו ממצרים. בשנה אחר מכן, בשנה השנייה לצאתם מארץ מצרים, אומרת הגמרא, מתי נחנך המשכן? המשכן נחנך באלף בניסן. איזה יום בשבוע זה היה? אומרת הגמרא, זה היה ביום ראשון בשבוע, כך מופיע בסדר אוילום. אם זה היה ביום ראשון בשבוע, היה אלף בניסן, אז י' בניסן מתי היה? בשבת. יוצא שליל הסדר מתי היה? במוצאי שבת. עם ישראל לא ידע אם במצב כזה עושים קורבן פסח או לא, כי יוצא שקורבן פסח תצריך לשחוט מתי? בשבת, בין הארבעים. האם הקורבן הזה דוחה שבת או לא? לא נאמר להם במצרים ההלכה הזו שקורבן פסח דוחה שבת. אומר הקדוש ברוך הוא, דבר לבני ישראל ויעשו את הפסח. מתי? במועדו. אפילו אם חל בשבת, עושים אותו בשבת. וזה היה החידוש שהיה צריך לצוות אותם. היה צריך לצוות אותם גם עכשיו. על מה צריך לצוות אותם? לצוות אותם על קורבן פסח. למה עכשיו צריך לצוות אותם? כי השנה זה חל, בשנה השנייה זה חל בשבת, היות וזה חל בשבת, לכן צריך לצוות אותם על העניין הזה של עשיית הפסח. אלה הדברים שמביאים רבותינו סביב העניין הזה. לאחר הפסוק הזה אומרת התורה, ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא, ויקרבו לפני משה ולפני אהרון ביום ההוא. האנשים האלה לא יכלו לעשות קורבן פסח, כי התורה כותבת שהם היו טמאים. תכף אנחנו נראה מי הם היו, מה היה טומאה, אבל הם היו טמאים. אומרת התורה, ויקרבו לפני משה ולפני אהרון ביום ההוא. אומר רש"י, מה זה לפני משה ולפני אהרון? שניהם ישבו בבית המדרש, והם באו ושאלו אותם. זאת אומרת, משה ואהרון ישבו שניהם אחד יד השני בבית המדרש, ובאו לשאול. ולא ייתכן לומר זה אחר זה. לא שהלכו קודם כל למשה רבינו, והוא לא ידע, אז הלכו לשאול את אהרון. שאם משה לא היה יודע, אהרון מי היה יודע? אם משה רבינו לא יודע את ההלכה, מאיפה אהרון ידע? הרי כתוב בגמרא מסכת עירובין, סדר משנה כיצד, משה קיבל תורה, ואחרי זה לימד את אהרון הכהן, אז לא יכול להיות שאהרון יודע מה שמשה רבינו לא יודע. אז אלא מה, אם כתוב כאן שבאו לדבר לפני משה ולפני אהרון, סימן שמה? סימן שמשה ואהרון היו כאן שניהם ביחד בבית המדרש ובאו לשאול אותם. נו, נפלא ביותר. אז בואו נקרא את הפסוק הבא. ויאמרו האנשים האימה אליו. למי זה אליו? למי אמרו? למשה רבנו. אז למה אתה אומר אליו? למה אתה מסנן את אהרון הכהן? ויאמרו האנשים האלה אליהם. אתה מדבר פה שמשה ואהרון נמצאים בבית המדרש. הם באים לפני משה רבנו ואהרון, אומרים, אהרון, סליחה, השאלה לא מפנית אליך, השאלה בבקשה על משה רבנו. למה אתה אומר ככה? ויאמרו האנשים האלה אליהם, אהרון יבין שאם הוא לא יודע את התשובה הוא לא יענה. למה אתה צריך להגיד ויאמרו האנשים האמה אליו? למה צריך להגיד אליו? גם בלי אליו, אתה בסדר גמור, הבנתי שהשאלה מופנית למשה רבנו, ואם משה רבנו לא ידע אז גם אהרון לא יענה. למה אתה צריך לציין שהשאלה מופנית אליו? טוב, אנחנו טמאים לנפש אדם, למה ניגרע לבלתי יקריב את קורבן השם במועדו בתוך בני ישראל? ויאמר עליהם משה, עמדו וישמע מה יצווה השם לכם. חכו, תקבלו תשובה. רש"י אומר, אשרי ילוד אישה, שברגע שהוא רוצה לדבר עם הקדוש ברוך הוא, תמיד הקדוש ברוך הוא מוכן לענות לו. ככה מביא כאן רש"י, תכף אנחנו נראה מה לומדים מהאמירה הזאת של משה. עמדו וישמע, כותב רש"י, כתלמיד המובטח לשמוע מפי רבו. אשרי ילוד אישה, שכך מובטח, שקודמן שהיה רוצה היה מדבר עם השכינה. עד כאן הדברים. וראויה הייתה פרשה זו לומר על ידי משה רבינו, כשאר כל התורה כולה, שזכו אלו שתאמר על ידיהם, שמגלגלים זכות על ידי זכאי. אלה הדברים שרש"י הקדוש מביא מהספרי. טוב, הגמרא במסכת סוכה בדף קפה, שואלת הגמרא, מי היו האנשים האלה? מי זה האנשים? היו אנשים אשר, דבר ראשון אתה יודע שהיה שניים. לא כתוב היי איש, כתוב אנשים. אז מיעוט רבים זה שניים, אתה מבין שהיה שניים. יכול להיות שהיה יותר, אבל מינימום שניים, זה מה שהיה כאן. וכך נראה לפי השיטה השנייה שמדובר במישאל ואלצפן, אז ודאי שמדובר בשניים ולא יותר. והיו אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם, מי הם היו? אומרת הגמרא, נושאי ארונו של יוסף, דברי רבי יוסי הגלילי. רבי עקיבא אומר, מישאל ואלצפן, שהיו עוסקים בנדב ואביהו. רבי יצחק אומר, עוסקים במת מצווה היו, שחל שביעי שלהם להיות בערב שבת, בערב פסח. שלוש דעות, או נושאי ארונו של יוסף, או מישאל ואלצפן שהוביאו את נדב ואביהו, או רבי יצחק אומר לא, מת מצווה. רש"י אומר מת מצווה, אומר רש"י, קרוב של אותו אדם שקבר אותו. אבל רוב המפרשים אומרים מת מצווה, הכוונה לגר צדק, או הכוונה לאחד מהערב רב שמת, והיו צריכים לקבור אותו. טוב, אלה הדברים. אז כמובן, אחרי שלמדנו את היסוד הזה, אנחנו נוכל רק לעמוד על נקודה אחת. אם אתה אומר שאלה שבאו לשאול היו נושא ארונו של יוסף, מובן למה הם מדברים למשה רבנו. ויאמרו האנשים האלה אליו, למה ניגרע? מה השאלה למה ניגרע? הרי גם אתה לקחת את ארונו של יוסף, שנאמר ויקח משה את עצמות יוסף עמו, כי ישביע ישביע. אז הם אומרים לו, אם אנחנו טמאים כי לקחנו את ארונו של יוסף, אז למה אתה טהור לאכול קורבן פסח? אז ממה נפשך? ויאמרו האנשים האלה אליו, הם מדברים למשה רבינו, לכן כתוב אליו, כי מדובר במשה רבינו. טוב, השאלה היא לא שאלה. למה אני אומר השאלה היא לא שאלה? כיוון שרבי יצחק אומר שם שהוא מתנגד לשיטתם של רבי יוסי ורבי עקיבא, שזה אומר שזה נושא ארונו של יוסף, וזה אומר שהכוונה למישאל ואלצפן שהוציאו את גופותיהם של נדב ואביהו, אומר רבי יצחק זה לא יכול להיות, אין מצב שזה מדובר ככה. למה? כי הרי בבית ניסן נעשתה הפרה האדומה הראשונה, כמו שכתוב בחז"ל, בבית ניסן נעשתה הפרה האדומה הראשונה, הרי איזו על כל תמאי מתים, איזו עליהם מאפר פרה אדומה. נו, אז מה הבעיה? גם אם תאמר שזה נושא ארונו של יוסף, היה אפשר לעזות עליהם בבית ניסן ויכלו לאכול קורבן פסח, מה הבעיה? גם למאן דאמר שאלה היו מישאל וצפן שהוציאו את מיתותיהם של נדב ואביהו, מתי זה קרה? בראש חודש ניסן, היו מזים עליהם בשלישי ושביעי ויכולים לאכול קורבן פסח, מה הסיפור? על מה בדיוק הטענה? אבל הם באו בשאלה אחרת, אומרים המפרשים, מה השאלה שהם שאלו? אנחנו טמאים לנפש אדם, ויאמרו אליו, הם פונים למשה רבינו, משה, אתה הרי בשבעת ימי המילואים הקרבת קורבנות, אם הקרבת קורבנות בשבעת ימי המילואים אף על פי שהיית תמה, למה היית תמה? כי עדיין לא היה אפר פרה אדומו, אם לא היה אפר פרה אדומה, בכל אופן הקרבת את הקורבנות האלה בשבעת ימי המילואים, אתה תמה, איך יכול להיות? אז הם באו לומר, כמו שמשה רבינו הקריב את הקורבנות בשבעת ימי המילואים בתומאה, הרי הוא היה תמה, מאיפה אני יודע שהיה תמה? כי משה רבינו לקח את ארונו של יוסף, אם הוא לקח את ארונו של יוסף, אז כשם שאתה הקרבת בשבעת ימי המילואים בתומאה, אותו דבר גם אנחנו נוכל להקריב בתומאה. אז כמובן שהשאלה לא שאלה, למה השאלה לא שאלה? כי מה שהקרבתי בתומאה, כיוון שעדיין לא היה אפר פורו, לא היה אפר פורו, אז הקרבתי בתומאה, אין מה לעשות. אבל עכשיו שיש אפר פרה, אם יש אפר פרה, אז מה השאלה הזאת? אבל בכל אופן הם שאלו, למאן דאמר שמדובר שאלה היו נדב ואביהו, אם מדובר שהיו נדב ואביהו, שהוציאו את נדב ואביהו, זה מישאל ואלצפן, גם כן לא מובן, מה השאלה? אז אפשר להיטהר בפרו אדומו. אז מה זה ויאמרו האנשים האלה אליו? אומר הספר אוזניים לתורה, היות ולכן התורה כותבת שהיו שם גם משה וגם אהרון, לא היה נעים למישאל ואלצפן לבוא למשה ולאהרון ולהגיד, משה, אנחנו הוצאנו את הגופות של נדב ואביהו, תגיד, אנחנו יכולים להקריב קורבן פסח, האבא שלהם נמצא שם, האבא שם נמצא אחרי 10 ימים אחרי שהבנים שלו נפטרו, זה אתה חושב כל כך נעים לדבר בפני האבא, להגיד, אנחנו פינינו את הגופות? אז הם אמרו ויאמרו האנשים האלה אליו, הם באו למשה רבינו, אומרים, רגע, אני רוצה לומר לך משהו, אבל אם אפשר שיהיה בשקט, בוא רק אליך, מה שנקרא בארבע עיניים, בלי לערב את אהרון בעניין, כיוון שאהרון יכול להיפגע שישמע שאנחנו הוצאנו את הגופות של הבנים שלו, לכן נאמר ויאמרו האנשים האלה אליו, השיחה הייתה פרופר למשה רבינו, כדי שאהרון לא ישמע ולא ייפגע. טוב, הדעה השלישית, שיטתו של רבי יצחק, אלה הדברים שנאמר כאן בדברי רבותינו. הדעה השלישית מהי? מת מישהו מהערב רב, מת מישהו מגרי הצדק, ולכן זה הסיבה שהתורה מציינת. אמר רבי יצחק, הוא יכל למות גם בערב פסח, או ששביעי שלא חל בערב פסח, הוא לא יכול לאכול קורבן פסח, לכן הוא בא לשאול. בא הריטבו במסכת סוכה ושואל הריטבו שאלה עצומה, אומר, אני לא מבין, מה אתה מחפש מי זה היה? אנשים מתים כל יום. אני לא מבין, אנשים לא מתים? מתים מזקנה, לא קורונה, מתים מזקנה. האדם מגיע לגיל 120, 130, במדבר גם חיו 180 או 200, ומתו, לא מבין, מה השאלה הזאת מי זה היה? מה השאלה של הגמרא? מי היו האנשים שהיו תמימים לנפש אדם? האדם מת מזקנה, ברוך השם, גיל שיבה, הגיע לגיל 200, ברוך השם, והרגיש לו טוב, וקרא לכל הנכדים שלו 5,000 נכדים, ואמר להם, רבותיי, אני מוסר לכם צוואה, תחיו בשלום אחד עם השני, וסגר את העיניים ומת, זה יכול להיות גם בערב פסח, אף אחד לא בוחר את התאריך, מתי הוא נולד ומתי אתה מת, על כוחך אתה נולד, על כוחך אתה מת, אתה לא יכול לקבוע שום תאריך, אז מה זה קשור לעניין הזה, מי זה היה? מישהו שמת, מה השאלה הזאת של הגמרא? כך שואל הריטבו, שאלה עצומה. בא הרמב"ן, הרמב"ן נמצא ושואל שאלה עצומה על רש"י. רש"י הרי אומר שבספירה הראשונה שספרו על ידי האדנים, אומר רש"י, המספר היה 603,550. בספירה השנייה שיש בפרשת במדבר, 603,550. נו, נפלא ביותר, אותו דבר, הספירה הראשונה נעשתה בשעת עשיית המשכן, מתי נעשה המשכן? בחודש תשרי. הספירה השנייה נעשתה בחודש אייר. נו, כמה זמן חלף בין אחד לשני? 6.5 חודשים. נו, שואל הרמב"ן במקום, אף אחד לא מת באמצע? אף אחד לא מת? חלפו 6.5 חודשים, לא מתו, לא אומר אלפים, אבל 10 לא מתו. אז שיהיה המספר הבא, 3,603,540. רבותיי, אז כמובן שהרמב"ן עונה שהספירה הראשונה זה עם הלווים, והספירה השנייה זה בלי הלווים. זה מה שדיברנו, ובטח לזה כבודו התכוון. טוב, בא רבי אליהו מזרחי ואומר, אני לא מבין מה אתה רוצה. אנשים לא מתו במדבר. לא מתו, מה אתה מתפלא על רשי? אנשים לא מתו במדבר. כמו שירד המן לכל אחד ואחד. אתה מבין שירד המן לכל אחד ואחד ליד הדלת. ברוך השם, איך זה ירד ליד הדלת? בלי אגה. כל אחד קיבל ליד הדלת שלו. מנות, לא מנות קרב, קיבל מן ברוך השם לאכול. הכל היה בסדר גמור. זה שאדם היה מלוכלך לו החליפה, מה הוא עשה? תלה אותה מחוץ לאוהל, שם למטה פתק ברקוביץ' וקיבל אותו למחרת בבוקר עם ניילון מקשת. חברת ניקוי, קיבל אותה מיד הדלת, בחזרה נקי עם החולצות שלו, בלי לגייס, כי אז החולצות בלי גיהוץ, הכל בסדר גמור. קיבלת את זה ליד הדלת, הכל בסדר, זה עבד בסדר גמור. שמלתך לא בלתה מעליך ורגלך לא בצקע. 40 שנה זה בסדר? ברוך השם, הרגליים שלך הלכת איתם במדבר, לא קיבלת שום פסע. זה שברוך השם, גדלת עם אותם נעליים, יצאת עם נעליים של אוניון, אחרי זה קיבלת 45 של נייק, זה בסדר אצלך? זה שיצאת ממצרים עם כובע פומפון כי היית בן שנה וחצי ועכשיו אתה בן 40 ויש לך שטריים, זה בסדר? אז אם זה בסדר וזה בסדר, אז גם לא מתו, אותו דבר, מה אתה שואל? כך שואל רבי אליהו מזרחי, ואומר רבי אליהו מזרחי, מה אתה מתפלל? לא מתו ואין לי שום פלא בדבר, ויש לי ראיה שלא מתו. מה ראיה שלא מתו? כי הגמרא שואלת שאלה, מי היו האנשים האלה? אם היו אנשים מתים במדבר, מה אתה שואל אותי מי זה? זה חבר'ה קדיש במדבר, מה אתה שואל אותי מי זה? היה אמבולנס חבר קדיש שמדבר, שחור עם משולש, וזה הכל, מה אתה שואל אותי מי זה היה? אמבולנס חבר קדיש שפרושים, מדבר, הכל בסדר גמור, מה השאלה הזאת? אם אתה רואה שהגמרא שואלת מי היו האנשים, סימן שמה? סימן שאף אחד לא מת, ולכן הגמרא שואלת מי היו האנשים, נפלא ביותר. אם ככה אומר רבי אליהו מזרחי, אז מה התשובה? התשובה היא שזה היו אנשים חריגים, או נושא ארונו של יוסף, אחד, או הכוונה ל... אלה שנדב ואביהו שמתו, שזה כתוב במפורש בתורה, שזה היה אטרקציה שלא היה. והדבר השלישי זה גר צדק, זה מה שהיה, אלה השלושה דברים. אומר, אז למה מתו גרי צדק? אומר, גרי צדק באמת מתו, למה לא מתו? למה הם מתו? כי כל אלה שהיו מוגנים, כי הם היו מוקפים בענני כבוד. הניסים האלה שהעקב צמח איתך ביחד לא היה אצל הערב רב, הם לא היו אצל הגרים, זה היה רק אצל עם ישראל, אלה שהיו מוקפים בענני כבוד, הערב רב, אלה כולם היו מחוץ לענני כבוד, גם המן לא ירד להם ליד הפתח, הם לא חיו בשרשרת של הניסים, הם לא חיו בשרשרת של הניסים, הם מתו מרעב, יכלו למות מרעב, או מחולי, או משעמום, מה זה משנה ממה? מתו מתי שמתו, והכל בסדר גמור, אז אצלהם לא חל הנס, לכן אומרת הגמרא, מי זה היה המת הזה? אחד מגרי הצדק. טוב, באים מהפרשים ושואלים שאלה יפה, מצאתי זה בספר ניצוצי אור, שואל שאלה יפה, למנדה אמר לרבי יוסי הגלילי ששואל, שהמת הזה היה, שמי הם היו אנשים שבאו לשאול, היו נושא ארונו של יוסף, הוא שואל במה עם נושא ארונו של ראובן ונושא ארונו של שמעון ושל לוי ושל יששכר ושל זבולון ושל גד ונפתלי ושל דן ואשר, מה איתם? הרי גם אותם הוציאו ממצרים, שנאמר ויקח משה את עצמות יוסף עמו, כל שנאמר את זה בא לרבות, לרבות שהוציאו איתם גם את הארונות, כל שבט הוציא את הנשיא שבט שלו, מה איתם? כך שואל ניצוצי אור לרבי זל יוסף מרגליות, והוא אומר תשובה נפלאה, כתוב בירושלמי שאחר 120 שנה כשבן אדם מונח בארון לא נשאר ממנו כלום, הוא חוזר להיות תרווד רכב ושוב אינו מטמא. כך אומר הירושלמי, אחרי 120 שנה נעשה רקב עצמות, לא נשאר מנו שום דבר. נו, נפלא ביותר. 210 שנים היו במצרים, וימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא, ואז פרעה התחיל את השיעבוד. נו, אז כבר חלפו 120 שנה, אז בעצמות לא נשאר שום דבר. אז למה יוסף כן? כי קראנו בפסוק האחרון בפרשת ויחי, שיוסף מת, מה עשו אותו? כתוב, ויחנתו אותו הרופאים, ויישם בארון במצרים. אז יוסף הצדיק נשאר, עם כל הגוף, אם הוא נשאר עם כל הגוף, לכן הוא מתמה, שאר השבטים לא נשאר מהם כלום, טוב, נפלא ביותר. אתה קורא את זה ואתה מקבל צמרמורת, מה? מהשבטים לא נשאר שום דבר? אתה יכול לומר מראובן לא נשאר שום דבר, משימון, משבטי קהל לא נשאר שום דבר? אני מבין, אתה אומר, אדם פשוט היה בתוך ארון, מהשבטים לא נשאר כלום. זו השאלה שצצה ועולה, והתשובה, ישנה גמרא במסכת שבת, הגמרא מספרת, שאינסטילטור אחד עשה חפירה בחצר של רב נחמן, כך מספר את הגמרא, והיה ברגע שהוא חפר עמוק, הוא הגיע לאיזה מת אחד, והוא קפץ החוצה ואמר, מה אתה מפריע לי פה? תן לישון בשקט. והוא נבעל, חזר מעץ רב נחמן, אמר לו, מה, איפה שלחת אותי לחפור פה קברי צדיקים למטה? מצאתי בן אדם ועוד שלב ועוד מדבר גם. קיצור, רב נחמן שאל אותו מי הוא, ואז הוא אמר לו, מי הוא? טוב, נפלא ביותר. שאל אותו, מה קרה? איך אתה נשארת שלם? אמר לו, אני בחיים שלי לא קינתי, והיות ולא קינתי, לכן נשארתי שלם. למה? כי שלמה המלך אמר, רכב עצמות קינה, והיות ולא קינתי, אז לכן לא עבר בי רכב. נפלא, שאל אותו, הרי כתוב בפסוק, כי עפר אתה ולפרת שוב. אמר לו, זה שעה קלה קודם תחיית המתים, אז אחד שלא מקנה נשאר שלם. אם ככה אולי אפשר לומר תשובה פשוטה, שער השבטים אומרת התורה בפרשת וישב, מה כתוב? ויקנו בו אחיו ויסנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום. אז אם כתוב שהם קינו בו, אז מה קרה? אז לא נשאר מהם כלום. אולי, אני אומר, אולי אם הכוונה שהם קינו בו ואז לא נשאר מהם כלום, נו, אז יש לך תשובה למה הם לא מתאמים. אבל התשובה הזאת לא נכונה בשתי מקומות. איפה היא לא נכונה? בנימין הרי לא קינה. אם בנימין הרי לא קינה, צריך לבוא גם נושא ארונו של בנימין. מאיפה זה עוד לא נכון? עוד לא נכון, כתוב בגמרא שעצמותיו של יהודה היו מתגלגלים בארון, כך אומרת הגמרא. יוצא מתחברו, וזאת ליהודה, וזאת כתוב שמה בפסוק, שברגע שראובן הודה, מזה למד גם יהודה להודות. ממילא תוכל לומר שהיסוד הגדול של החיבור של עצמותיו של יהודה, גם ליהודה היה עצמות, אז למה הוא לא מתאמה? לכן שאלה מה מונח כאן, בכל אופן באו אלה שנשאו את ארונו של יוסף, ושואלים את השאלה הזאת, אלה הדברים שמובא בדברי רבותינו. מה הם באים, מה הם רוצים? למה ניגרע לבלתי אקריב את קורבן השם במועדו? גם אנחנו רוצים להקריב קורבן. מה זה למה ניגרע? שאלה כל כך משונה. מה זה למה ניגרע? הקדוש ברוך הוא ברוך השם, עזר לבן אדם להקים בית. ברוך השם מקים בית, סייעתא דשמיא, שהקדוש ברוך הוא יעזור לכולם להקים בתים נאמנים בישראל בעזרת השם. והקדוש ברוך הוא גם זיכה אותו בדבר נוסף, שהוא זכה לדור ישרים מבורך. ברוך השם גם זה הוא זכה בסייעתא דשמיא. נולד לו כעבור שנה מהנישואים בסייעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא חנן אותו ונתן לו בת נקבה. ברוך השם. הוא יוצא מבית החולים מעייני הישועה, יוצא את האחוז ואומרת לו מזל טוב, הוא אומר מה ברוך השם נולדה לך בת בריאה ושלמה בן פורת יוסף 4.330 קילו, ברוך השם ישר לבית ספר, ברוך השם. עומד הבן אדם מברך ברכה, אחרי שהוא מברך את הברכה אומר ריבונו של עולם למה אני גרה, למה אני גרה, מה אתה רוצה? אני רוצה ברית, אני רוצה ברית. אומר אבל בעזרת השם אל תדאג, בת חילה סימן יפה לבנים, אומרת הגמרא. בעזרת השם, עוד חזון למועד, התפלל לקדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא יעשה איתך חסד, אולי שנה הבאה תיפקד בבן זכר, נפלא ביותר. בסדר, הוא מקבל את הברכה, אומר, רגע, אבל למה אני גרה? אני ישראלי ואשתי ישראלית, אנחנו צאצאים של ישראלים כבר 7 דורות. אם היה נולד בן זכר, הייתי זוכה פדיון הבן, למה אני גרה? אני רוצה להביא פדיון הבן. אומרים, אבא להם, אין מה לעשות. עם פדיון הבן צריך להוריד את החרם של רבנו גרשום, ובעזרת השם תוכל לקחת עוד אישה, ואז אולי בעזרת השם אצל האישה הבאה יהיה לך בן זכר. כרגע זה המצב הנתון, יש לך בת נקבה, ובעזרת השם פדיון הבן אצל הבן שלך אם הוא יזכה בעזרת השם. הכל אלא אם כן ייקח בת כהן ואז אתה מסודר. אבל בכל אופן, אם יהיה אצלה ייקח ישראלי, ייקח ישראלי, תזכה בעזרת השם גם פדיון הבן. מה השאלה הזאת למה אני גרה? מה? אתה פטור, עסקת במצווה, אתה פטור מהמצווה. מה השאלה הזאת למה אני גרה? טוב, זאת השאלה. בא הראש במקום ושואל, ואם תאמר מה ראו לומר זה, ואיך יעלה הליבם שיקריבו הפסח ויעשו בתומה, לא מבין, שואל הראש, מה הם רצו? הם בעצמם אומרים, אנחנו תמאים לנפש אדם. אז מה, אתם אומרים שאתם לא רואים להקריב קורבן פסח, אז מה אתם רוצים? ויש לומר דה בזה טעו שהוא סבורים, כיוון דה להיל גבי פסח כתיב במועדו. היות וכתוב במועדו והגמרא דורשת במועדו אפילו בתומה, דהיינו שיש לך עם כל עם ישראל תמאים, או רוב עם ישראל תמאים מקריבים קורבן פסח בתומה, ודרשינן, אומרים חז"ל, אפילו בתומה, אפילו בתומה דחויה דווקא בציבור, רבי יחיד לא, הם חשבו אולי לגבם יהיה גם דין כזה שיוכלו להקריב אותם בתומה. מה הייתה הלכה? לא, רק אם זה בציבור, אז אתה יכול להקריב בתומה, אבל להיות והם יחידים, אז לא, אבל הם חשבו אולי יש להם דין של ציבור, והם גם עסקו. עד כאן הדברים. אומר החזקוני, ולמה שאלו? למה אין אנו רשאים לאכול קודשים בתומה? הרי אשתקד אכלנו הפסח במצרים אפילו בתומה. נו, אז מגיע לנו, למה שנה שעברה אכלנו לאכול את זה בתומה והשנה לא? מה התשובה? אומר החזקוני, והטעם שעדיין לא הוזרו, שם עדיין לא הוזרו לו לאכול אותו בתומה, שם נאמר הכל הרי לא יאכל בו, על תמה לא נאמר, כי עדיין לא נאמר להם הלכות תומה. איפה נאמרו הלכות תומה? במראה, בדיני פרה אדומה, שם נאמר להם תומה, אז לא נאמר תומה, אז יכלו לאכול בתומה, עכשיו כאן הצטבו, אז יש תומה, אז מה השאלה הזאת? בא רבן עובדיה ספורנו ואומר תשובה נפלאה. אומר רבן עובדיה ספורנו, אתה יודע מה הייתה השאלה שלהם? לא ייתכן ריבונו של עולם, אם הפעולה שלנו הייתה לצורך מצווה, קברנו את נדב ואביהו, או קברנו מת מצווה מן הגרים, או נושא ארונו של יוסף, אם עשינו מצווה, לא יכול להיות שמצווה תגרור אחרי העבירה. אומרת המשנה, מצווה גוררת מצווה. עשינו מצווה, היית צריך לבוא בעקבות זה מצווה. לא יכול להיות שאם עשינו מצווה, תבוא בעקבותי העבירה שלא נוכל להקריב קורבן פסח. אף על פי שזה לא עבירה. כי הרי בסך הכל הם פטורים, כי הם טמאים, אז הם לא יכולים להקריב. אבל אם כל זה, במבט מסוים, הם ראו שזה איזה נוסח של עבירה, הם ראו בזה איזשהו מצב שהם לא יכולים להקריב את הקורבן הזה. טוב, עד כאן הדברים באופן נפלא. אנחנו רוצים בעזרת השם ללכת לדבר נפלא. האחד נמצא בספר שנקרא בניהו, והשני נקרא בספר תפארת יעקב, כל אחד ואחד בלשונו. האמת היא שכבר אור החיים הקדוש שואל, למה ניגרע? צריך לדעת, טענת האנשים במאמר זה, הלא טעמם בפיהם. אנחנו טמאים, ומה מבקשים? שיתנו להם תורה חדשה? מה הם מבקשים? הקלות? מה הם רוצים? ואולי כי לצד שנטמאו ברשותו יתברך, בין למד אמר טמאים את מצווה, בין למד אמר נושא ארונו של יוסף, חשבו כי הדין השם אותם כתיאורים. וכשם שמצינו שהתרצה לעשות את הפסח בתומה בציבור, לכן טענו למה ניגרע, וכי שעשינו מצווה נהיה נגרעים מקורבן הפסח. אותו סגנון פחות או יותר של רבנו עובדיה ספורנו, לא יכול להיות שעשינו מצווה, אנחנו נפסיד על ידי זה את היכולת להביא קורבן פסח. בנה בניהו ואומר דבר נפלא ביותר, אני מקריא את השאלה שלו. אומר הבניהו, ואמרו למה ניגרע שלשון למה הוא לשון של תרומת, מה מונח כאן? ואם נאמר שהם טמאי מתים כדרך כל הארץ, על מה התרעמו? הרי מזלם גרם להם שנטמאו. או שלא נזהרו מלשמור עצמם מטומאה של מת. וגזרת הכתוב שטמא מת לא יקריב, ולא שייך להתרעם על כך ולומר למה ניגרע. מה אתה, יש לך צעקות? למה לא עשית פדיון הבן? מה אתה עושה? נולדה לך בת, אתה לא עושה פדיון הבן. נולדה לך בת, אתה לא עושה ברית מילה. מה השאלה הזאת? למה ניגרע? זה המצב הנתון. אתה לא יכול להביא, לעשות פדיון הבן. פדיון הבן הוא רק לבן אדם. שאתה יכול לומר, יש לי טענה, למה אני לא כהן? אתה לא כהן כי הסבא שלך לא קפט כשאמר מילה השם אליי, לכן אתה נשארת ישראל, מה השאלה הזאת, למה? זה המצב הנתון. טוב, בא בניהו, ואותו דבר אומר התפארת יעקב, שני מלאכים בסגנון אחד, ואומרים תשובה, רק התפארת יעקב מוסיף על הבניהו, אני אכלול את שניהם ביחד, כדי לחסוך זמן. אומר הבניהו והתפארת יעקב, תשובה נפלאה. באו אותם אנשים ואמרו למשה רבינו טענה נכונה. אם אנחנו היינו טמאים כי אבא שלי מת, אז אני מבין שאני טמא. למה? הבן מצווה לקבור את אבא שלו, להיות והבן מצווה לקבור את אבא שלו, אבא שנפטר בערב פסח, אני צריך עכשיו לקבור אותו, אז שהקדוש ברוך הוא קבע שאבא שלי ימות בערב פסח, הוא גם קבע שמדין כיבוד אביהם, אני מצווה לקבור אותו. אז נכנס בחשבון שאני על ידי זה יתבטל מאכילת קורבן פסח. למה? כי אם הקדוש ברוך הוא לקח אותו בערב פסח, אז הוא יודע שאם אני נהיה טמא בערב פסח, אני לא אוכל לאכול קורבן פסח, נפלא ביותר. פירוש הדבר בחשבון הזה נכלל, מה? נכלל זה שנטמאתי, כי הקדוש ברוך הוא לקח את אבא שלי בערב פסח, אז זה היה בחשבון שהוא ילך בערב פסח, והיה בחשבון שאני בתור בן, או אנחנו בתור אחים נטמא לו, ולא נאכל קורבן פסח. אבל מה אומר הספר תפארת יעקב, ריבונו של עולם, מי היו האנשים האלה? נושא ארונו של יוסף. אומר אותו בן אדם, ריבונו של עולם, לא הבנתי, אני קשור ליוסף יותר ממך? אני קשור ליוסף יותר ממך? למה שלחת אותי ללכת לטפל בארונו של יוסף? הרי ויקח משה את עצמות יוסף עמו. יוסף לא ציבה על השבט שלו לקחת את הארון. על מי הוא ציבה? פקוד יבקוד אלוקים אתכם ועליתם את עצמותיי, הוא ציבה על כל עם ישראל, אתם אחראים ללכת להביא אותי החוצה. אתם לא יוצאים ממצרים בלי הארון שלי. אז הציווי הוא לא לשבט יוסף, הציווי לכל עם ישראל. אומרים אותם אנשים, לא הבנתי, יוסף הוא לא סבא שלי, יוסף הוא לא אבא שלי, למה אני צריך לטפל בארון שלו? למה אני אטפל בארון? אם הטיפול בארון שלו גורם לי שאני לא אוכל להביא קורבן פסח, אני לא רוצה לטפל בארון הזה. טענה שנייה הייתה להם, מישאל ואלצפן שהוציאו את נדב ואביהו. באים ושואלים שאלה מאוד פשוטה, נדב ואביהו זה בן שלי? נדב ואביהו זה אבא שלי? לא, אז למה אתה רוצה, אומר, למה אתה נותן לי להוציא אותם? אני אוציא אותם, אני יש שליח של משה רבינו, אומר להם משה רבינו, קחו תוציאו אותם מתוך הקודש, אני מוציא אותם מתוך המשכן, ואני עכשיו מאבד לאכול קורבן פסח? אני לא הוצאתי אותו כי הוא בן שלי ואני חייב בקבורתו, אני לא הוצאתי אותו כי הוא אבא שלי, הוצאתי אותו בתור נציג ציבור, הוצאתי אותו. לקחתי את יוסף בתור נציג ציבור, הוא לא סבא שלי. ואם תאמר מת מצווה, מת מצווה קשור אליי בדיוק כמו שאליך משה רבנו. בדיוק אותו דבר. הגר צדק הזה קשור אליי בדיוק כמו אליך. אז למה אתה יכול לאכול קורבן פסח ואני לא? מה הם באו בטענה? טענה פשוטה מאוד. אם כל מה שעשינו, עשינו בתור שלוחי ציבור, זה לא לוויה פרטית שלנו. אם זאת הייתה לוויה פרטית שלנו, אבא שלי מת, סבא שלי מת, אמא שלי מתה, אז אני צריך לטפל בזה. למה? כי אני מצווה מדין כיבוד אב ואם לטפל בזה. אבל להיות ואלה שטיפלנו בהם היה בתור שלוחי ציבור, אז יש דין של שליח ציבור. אז כמו שטומאה הותרה בציבור, למרות שאנחנו יחידים, יש לנו דין של ציבור. למה יש לנו דין של ציבור? כי כל מה שעשינו היה לצורך הציבור, ויות וכל מה שעשינו היה לצורך הציבור, לכן הם באים ואומרים, למה נגרה? גם אנחנו רוצים להביא את הקורבן הזה, כי יש לנו דין של ציבור. אלה הדברים שאומר אבנייהו, ואותו דבר מופיע בספר תפארת יעקב. טוב, אחרי שראינו את זה, אני רוצה ללכת לשני ספרים חסידיים, ובעזרת השם להתחיל לסגור קצוות. בספר שפתי צדיק, הוא מביא בשם החידושי הערים, בוא ותראה מה הצליחו האנשים האלה לחולל. תראה, תתבונן, שים מבט. מה היה קורה עם שני האנשים האלה, שהיו תמאים לנפש אדם, היו אומרים אחד לשני, אין מה לעשות, אנחנו לא אוכלים קורבן פסח השנה, אנחנו פטורים, יש לנו פטור, אנחנו עכשיו שבעה ימים צריכים עד שנתאר באפר פור אדומו, אנחנו אסור לנו להיות עם אנשים, אנחנו צריכים להיות בבידוד, כדי לא לתמי אנשים באוהל, נמצאים בבידול, קפסולה, נמצאים בקפסולה, ברוך השם, חיים שם, עד שיעזו עלינו שלישי ושביעי, ואז נצא, נפלא ביותר. יופי, אנחנו פטורים, אל תדאג, חשב אדם לעשות מצווה ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. יופי, אנחנו אומרים את זה נפלא ביותר, אדם חושב להתפלל ולא השיח, אומר חשב אדם. אף פעם לא מצאנו חשב אדם לאכול כאילו אכל, זה לא, צריכים לאכול ממש. טוב, בכל אופן, זה הפריבילגיה שהקדוש ברוך הוא יתברך שמו אוהב את עם ישראל, נתנו את המתנה הנפלאה הזאת של חשב אדם לעשות מצווה. טוב, האנשים האלה ברוך השם היו אומרים אחד לשני, יעקב, אנחנו זכינו ברוך השם לטמון את אותו גר צדק, ברוך השם תבינו לקבור אותו ערב פסח, תשמח במצווה הזאת, ברוך השם זכית, היה אדם הולך לשחוט את פסחו, היה אדם הולך למול את בנו ומצא מת מצווה, ברוך השם זכית, ברוך השם השנה לא תאכל, נחשב לך כאילו אכלת ברוך השם, וזה אכלת בהידור, אתה היחידי מעם ישראל שזכית בערב פסח לקבור אנשים, לא פשוט, לא פשוט, איזה זכות, זה גם גר צדק, הוא מת מצווה לכל הדעות, נו, נפלא ביותר. באו האנשים האלה, ואמרו, אני לא יודע, אני פטור, אני יודע, אני פטור. אני רוצה לאכול קורבן פסח, רוצה לאכול. אבל, אבל אתה פטור? למה אני גרה? דברי תערומת, אומר אבנייהו, עוד יש להם אמר, אני רוצה לאכול קורבן פסח, אז מה אם אתה רוצה לאכול? אני רוצה לעשות פדיון הבן. אבא, אתה לא יכול לעשות פדיון הבן. מה לעשות? נולדה לך בת. אבל אני רוצה פדיון הבן. אני שמח מאוד שאתה רוצה פדיון הבן, אבל זה לא הולך. מה לעשות? לא הולך. אתה רוצה פדיון הבן, אבל נולדה לך בת. מה אתה יכול לעשות? נו, באים שני אנשים אומרים, למה אני גרה? אני רוצה להקריב בקשה קורבן פסח. רוצה. מה קרה כתוצאה מזה? אומר החידושי הערים. אכן אין מובן מה שהטמאים האלה צעקו, למה אני גרה? הרי עצמם אמרו שגירעון גירעונה מפני הטומאה, אלא שהיה צר להם מאוד שחסרו את המצווה הקדושה הזאת ולא יכלו להתאפק מלצעוק למה אני גרה. נכון, אני לא יכול, לא יכול, אבל זה לא יעבור ככה בקלות, זה לא יעבור. נכון, אני טמא, אני לא חולק על זה, אבל אני צועק ריבונו של עולם, אני רוצה לקיים את המצווה, אני לא מסתפק בזה חשב אדם לעשות, אני רוצה את המצווה. ובגודל התלהבותם וקדושתם למצווה נפתח פתח חדש למעלה, שהתמשך אור קדושת הפסח 30 יום. הפסח הזה נמשך במשך 30 יום עד י' ניסן. אומרים המפרשים שלכן כותב הזוהר שבפסח שני נפתחים באייר, עד י' אייר. פירוש הדבר כתוב בזוהר הקדוש, שבפסח שני נפתחים בשמיים, נפתחים שערים בשמיים. כתוצאה ממה נפתחים השערים? הם נפתחו על ידי שני האנשים האלה שהיו תמים לנפש אדם. אומר הפרי צדיק לרבי צדוק כהן מלובלין ויקרא במאמר שלו על פסח שני, אנשים היו תמים לנפש אדם, היו אנשים צדיקים ופטורים מן הדין מהפסח, ומה היה לחצם לצעוק לפני משה רבינו למה נגרה? אך צעקתם הייתה כי השתוקקו מאוד לקיים מצוות הקרבת הפסח בזמנו בתוך כלל ישראל, והצר להם מאוד שלא יזכו לכך. ואז השיב להם משה, עמדו ואשמע. מה זה עמדו ואשמע? וכמו שאמרו חז"ל בברכות חבב, אין עמידה אלא תפילה, שנאמר ויעמוד פנחס ויפלל. עמידה זה תפילה. אמר להם מוישה רבינו, אתם תעמדו ותתפללו לקדוש ברוך הוא. מה תבקשו מהקדוש ברוך הוא? אנחנו רוצים פסח שני. ועל ידי זה שאתם תבקשו ותתפללו לכך מעומק לבכם, על ידי הצעקה והתשוקה שלכם תמשיכו את דבר השם אליי, ועל ידי זה ישמע מה יצווה השם לכם, וכן היה, כי פעלו בתפילתם שיתחדש הדין שהקרבת פסח שני. ומכאן רמז, כותב רבי צדוק, מרמז כי יש תקווה לכל נפש מישראל, אפילו תמה, אפילו היה בדרך רוקה במזיד שהרחיק את עצמו מגשת אל הקודש, אפילו אחי עושה פסח שני ללמד אותך מה הכוח שיש שיצקו אותם שני אנשים בכוח הרצון שלהם ובהשתקקות שלהם. כותב רב חסקי לוינשטיין באור יחזקאל בערך מידות, וצריך ביור, היה היו תמאים ואינם יכולים להקריב קורבן פסח, הרבה עליהם הדרישה שיעשו קורבן פסח, אלא שהישרים מתאבים לגדלות ואינם מסתפקים בפטורים ויתרים, ולכן התאווה למצווה הביא אותם עד כדי תביעה, ומכיוון שהתאבו לכך זכו לפסח שני. וכן הוא הנהגת הקדוש ברוך הוא, שלפי גודל תאוותו זוכה, ולכן כאשר התאווה, תאווה היא לדברים פעוטים וקלים, לא יזכה לדברים גדולים ומעלות עליונות. ברגע שאדם מראה כמה כואב לו, ברגע שבן אדם מורה כמה הוא מתחנן וכמה הוא רוצה, הקדוש ברוך הוא נותן את הכוחות האלה, נותן להם מתנה שנקראת פסח שני. פירוש הדבר, למדנו כאן יסוד נפלא בעבודת השם, שעבודת השם נעשה ככל שאתה משתוקק. לאחר היסוד הזה למדנו שתי נקודות בפרשת השבוע. אהרון חלשה דעתו שהוא לא היה בהקרבת הנשיאים, ואותם שני אנשים חלשה דעתם שהם לא יכולים להביא קורבן פסח. הפרשה נפתחת עם זה, ואמצע הפרשה יש לנו פסח שני. אם ככה אני רוצה ברשותכם, אנחנו רוצים בעזרת השם עכשיו לעמוד בנקודה נפלאה, בנקודה שנעמוד עליה זו גמרא במסכת שבת, ובעזרת השם עם כמה תוספות לנושא שכבר עסקנו בו בעבר, ועכשיו רק נחזק את הדברים בסייעתא דשמיא. טוב, אנחנו רוצים בעזרת השם לעמוד כאן על נושא נפלא נוסף. רבותיי, למדו את זה בדף היומי השבוע, כל אחד איפה שהוא אוכל, דף פי חד במסכת שבת. אני לא יודע איפה אתם עושים כאן בשיעור, אבל לשבוע חזו בזה, זה הסוגיות של השבוע. מה שאני רוצה לקחת משם זו גמרא ידועה. הגמרא, נחזור עליה, למרות שכולם מכירים אותה בעל פה, נחזור עליה כי היא הפתיח לנושא שאני רוצה בעזרת השם לקחת מכאן. משה רבינו עולה למרום לקבל את התורה. מלאכי השרת מקבלים אותו. במפורט יוסף, עד שמשה רבינו עלה למעלה, תקראו קצת בפסיקתא, מה שכתוב בחז"ל, איזה מאבקים עמד משה רבינו, זה לא לחץ, יחץ על המעלית, קומה 407 והגיע למעלה. לא, יש 500, ככתוב בחז"ל, שעד שמגיעים למעלה, יש 15 פעמים 500, נכון? הרי פער בין רקיע לרקיע זה 500. נו, בין פער לרקיע יש לך כמה? יש לך 7 רקיעים ועוד פער זה 8, זה 15 פעמים 500. בן פורת יוסף, יש לך, תעשה חשבון, קומה 7,500 למעלה. נו, ועולה למעלה, זה לא הלך כל כך מהר, זה קצת פרוצדורה. משה הגיע למעלה, פיין? שואלים מלאכי השרת, מה לילוד אישה בינינו? מה עושה כאן ילוד אישה? מה זה, מה חשבת, איך הוא הגיע? מה השאלה, איך הוא הגיע? מה אתה עושה פה? מה, הוא נפל, חשבת, מהענן? מה זה, איך הוא הגיע? הוא הגיע, כנראה שמישהו הזמין אותו, והוא עבר את כל הפניסה, אתה שואל בבור, להבדיל בין הקודש ובין החול, אחד מגיע לבור, בקריה, איפה שנמצאים שמה, בשעת הטילים. מישהו שואל אותו, איך הגעת? תאמין לי, שאם הגעתי, עברתי את השינגימל ואת השינדלת ואת השינון סופית, עברתי את כולה, וגם יש לי את המאסטר להגיע על מה שנקרא 18 קומות אינטרדרט, עברתי את הכל והגעתי. אתה מבין שלא נחתי פה על חיישן. אני לא חייזר, הגעתי לפה עם שירות. יופי. מה עושה פה ילוד אישה? לקבל את התורה בה, אומר הקדוש ברוך הוא. מה, אתה הולך לתת תורה לעם ישראל? מה אנוש כתזכרנו, בן אדם כתפקדנו, מה פתאום אתה נותן להם תורה? השם אדוננו, מה זה שמך? תשאיר את התורה כאן בשמיים. מהקדוש ברוך הוא, מה אתם רוצים? אמרו המערכית, תשאיר פה את התורה. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, נו תענה להם תשובה. אומר משה, אני פחד. למה? שמה ישרפו לי באבל שבפיר, מפחד ישרפו אותי. אומר הקדוש ברוך הוא, אחוז בכיסא כבודי, ואשב להם תשובה. תחזיק בכיסא, תענה להם. למה הוא צריך להחזיק בכיסא? תגיד למלאכים, אל תיגעו בו. מה צריך להחזיק בכיסא? מה זה, הרקה? מה צריך להחזיק בכיסא? אל תיגעו בו! הגיע עד לפה מוזמן שלי, מה זה, תחזיק בכיסא. שמה צריך להחזיק בכיסא? שאלת השלה הקדוש, בספרו שני לוחות הברית. אומר השלה הקדוש, אתה יודע מה שאל? שאלה פשוטה מאוד. שאלו המלאכים, מה אתה הולך לתת תורה? למי? לאנשים חוטאים אתה נותן תורה? בשביל מה אתה נותן תורה? למי? לדור אנוש שיעמוד ויקרא לאלוהים, לעץ ואבן? מה אנוש כתזכרנו ובן אדם כתפקדנו? הבן של אדם הראשון רוצח. מה אתה צריך לתת להם תורה? אומר הקדוש ברוך הוא למוישה, אחוז בכיסא כבודי, תחזיק בכיסא שלי ותגיד להם תשובה. עוד לפני שנתתי את התורה, אומרת הגמרא במסכת פסחים, שבעה דברים נבראו בעולם, עוד לפני שניתנה תורה, מה בראתי? תשובה. מה הם שואלים? האנוש כתזכרנו, בן אדם, תשובה, תגיד להם, אני הכנתי תשובה, בן אדם יכול לחזור בתשובה, בראתי יצרה, אני יודע מה זה המלאך הזה, מכיר אותו טוב, הבן אדם, העיד עליך בעזרת השם, עוברים עבירות, ויש תשובה, אז למה צריך להחזיק בכיסא? אומר השלט, תגיד להם, שגדולה תשובה שמגעת, עד כיסא הכבוד, לכן תחזיק בכיסא, תגיד להם, תשובה, מגיע עד כיסא הכבוד, לכן תחזיק לה בכיסא, יפה. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, נו עכשיו תענה להם תשובה, משה רבינו אומר, כתוב בתורה אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, הייתם במצרים? לא, כתוב בתורה אלוהיך אלוהים אחרים על פניי, הייתם בזה, אתם נמצאים איפה שיש אלוהים אחרים, איפה שיש דולר וזה, אתם נמצאים, לא, אין פה דולרים, אז מה אתם רוצים? כתוב בתורה לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, יש לכם משא ומתן שצריכים להישבע, נשבע לך שקניתי את זה ב-10 שקל, נו, אתה נשבע, הוא קנה את זה בשקל וחצי, אבל אז זה נראה לו יופי, נפלא ביותר, טוב, הוא נשבע על זה, כתוב לשמור את יום השבת, אתם עובדים 6 ימים, כבד את אביך, יש לכם הורים, כתוב לא תרצח, לא תגנוב, לא תגנוב, אז לא, אין לכם יצרה, מיד הודו לו, נתנו לו מתנות, הכל נפלא ביותר, יופי. שואל המגיד בן דובנה, שאלה עצומה, מה רוצים המלאכים? מה הם רוצים? מה הם רוצים? מה השאלה, מה הם רוצים? הבאנו בשבוע שעבר, למי שזוכר, דיברנו שהמלאכים כבר שאלו את הקדוש ברוך הוא לפני שמשה רבנו בא. מופיע בשוחר טוב במזמור ח'. ריבונו של עולם, מה אתה הולך לעשות עם התורה הקדושה? התורה היא כתב ידך, והמכתב מכתב אלוקים הוא חרות על הלוחות. הלוחות את שלך מאבן סנפיריון. ריבונו של עולם, אתה הולך לתת את זה למסר בדם? אנחנו קדושים, והתורה קדושה, ואתה קדוש, והשמיים קדושים. למי אתה נותן את התורה? מה אמר הקדוש ברוך הוא? זו שאלה של המלאכים עוד לפני שבא מוישה רבינו. מה הוא אמר להם? כתוב בתורה, אישה כי תזריע וילדה זכר, אתם יולדים לו. כתוב בתורה, אדם כי יהיה באור בשרו, שאתו ספחתו בארץ, יש לכם צרת לו. כתוב בתורה, את זה תאכלו ואת זה לא תאכלו. אתם אוכלים פה? לא. אז מה אתם רוצים? למי התורה שייכת? לכאן. הוא אומר, אם ככה אמרו לו המלאכים, אמר הקדוש ברוך הוא למלאכים, איננה ראויה להתקיים אצלכם, שנאמר ולא תימצא בארץ החיים, וכי יש ארץ למעלה, וכאן מתקיימת בתחתונים, שנאמר אנוכי עשיתי ארץ, ואדם עליה בראתי, פירוש הדבר, שהתורה צריכה להיות כאן למטה בתחתונים. אם ככה יוצא, שהמלאכים כבר ידעו מזמן, שהתורה לא שייכת אליהם. אז למי שייכת התורה? שייכת לעם ישראל, אז מה עכשיו בא משה רבינו? אומר, מה אתה עושה פה? מה אילוד אישה? מה אתה עושה פה? משה רבינו מפחד, אומר, תחזיק בכיסא כבודי. כבר אתם יודעים שהתורה לא שייכת להם. שאלת המגיד מדובנה, דיברנו על זה לפני כמה שנים, אני רק רוצה להביא את התשובה שלו, לפני שנביא את התשובה הנפלאה, שמצאתי ברב ירוחם ממיר, בסייעתא דשמיא. אומר המגיד מדובנה דבר נפלא. הוא מביא משל, ואני אתן את המשל, הוא נותן את זה בקצרה, אני אתן את המשל בשפה שלנו. אומר המגיד מדובנה, היה רב אחד שכיהן במשך 50 שנה ברב מקום. בן פורת יוסף, היה אהוב על הציבור, יש דברים כאלה, היה אהוב על הציבור, כולם אהבו אותו, כולם העריכו אותו, הוא היה אדם שעסק בשלום בית, ועסק בגיטין, ועסק בבחימילה, הוא גם היה שוחט, וגם היה מוהל, וגם עירובין, וגם מקוואות, וגם אכשר, הכל היה! הכל בכל, וכולם באהבה ואחווה בשלום ראו, משהו השכין שלום, אדם מיוחד ברום המעלה, נפלא ביותר, טוב. הגיע אדם לגיל 70, אחרי שהתמנה בגיל 20 להיות רב, אמר רבותיי, תודה רבה, אני רוצה ללכת קצת לעצמי, ללמוד קצת סדר קודשים, ללמוד סדר טהרות, צריך להכין את עצמי, עודים למעלה, אחרי 120 שנה, אשרי מי שבא לכאן, ותלמודו בידו, כתוב בגאון מווילנה, שאחרי שאדם מת, נותנים לו 180 יום לדבר, על מה הוא חידש כאן בעולם הזה, היית פה 100 שנה, בבקשה, תדבר, עכשיו זה לא שיש לך שעה, ברבע שיעור ואחרי זה קושותי מים רבי חנניה בן עקשיא יוצאים להפסקה שם מדברים רצוף 180 יום חצי שנה אין הפסקה לפרסומות מדברים כל הזמן רצוף בן פורת יוסף ואתה צריך לדבר יש לך סטנדר בבקשה אדון משה דבר ואתה אומר רבי יוחנן אומר ויושב שם רבי יוחנן אומר כן כן מה אמרתי אתה מתעלף על הרגע על הרגע, אתה שוכח מה הוא אמר בכלל. נו, נפלא ביותר. 180 יום נותנים לך לדבר. נו, לך תדבר. רוב האנשים מארגנים מיד שישירו להם איך שהם מתחילים. אין להם מה להגיד בכלל. נו, נפלא ביותר. רבותיי, הרב הזה בסייעתא דשמיא, כיהן 50 שנה, אומר, אני רוצה עכשיו ללכת ללמוד לעצמי דברים שלא השלמתי כשעול הרבנות עליי. אמרו לה, רב, אתה לא עוזב, אין מצב שאתה עוזב, הרב, בלעדיך אנחנו לא חיים. לא עוזב! אמר להם, אל תדאגו, אני אביא ממלא מקום אחד שיהיה אדם כלבבי, אני אבחן אותו, אני אלווה אותו במשך כמה שנים, שאני אראה שהכל מסודר, אני ישחרר את התפקיד. אמרו, הרב, אנחנו הכל עליך, מה שתגיד, אנחנו איתך. טוב, בסדר גמור. הרב בחר אברך, ברוך השם, תלמיד חכם, ירא שמיים, אהוב על הבריות, דבק במידותיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, מומחה בענייני כשרות ועירובין, הכל יודע, ברוך השם. הכניס אותו לתלם, לימד אותו איך עושים את העבודה, איפה אומרים את השיעורים, מה הרב, אהוד הקהל, ברוך השם, עשו חפיפה, והרב הודיע אחרי שנתיים, אומר, רבותיי, ליוויתי אותו, שלום, אני יותר לא בעניין. יפה, איך ששמעו שהוא התפטר, אומר המגידובלה, בכפר סמוך, ליד העיר, באו אליו, אולי הרב בא אלינו להיות הרב שלנו, אנחנו כפר, כולו 100 תושבים, יש לנו, כל אחד גר בווילה, אנחנו, גיל הממוצע 60 פלוס, זה הגיל הממוצע של האנשים, הדור הצעיר לא נמצא פה הרב, זה מקום בלי שאלות, ובלי תשובות, יש לנו עירוב עוד מהרב הקודם, המקווה הכל בסדר, אין פה לא קשרויות ולא שחיטה, הכל אנחנו קונים בעיר הסמוכה, אנחנו פה אין שאלות, אז מה אתם צריכים רב? צריך מישהו לחכות לו, בהשם אלוקיכם אמת, אחרת זה ילך יותר מדי מהר. 18 צריכים שהרב, וככה, אם זה יהיה מהר, 2.5 דקות יהיה 18. כך הרב, 10 דקות, אז לפחות אנחנו נספיק להגיד גם פרשת המן, פרשת העירה, עד שהרב גומר 18. טוב, נפלא ביותר. כי עד שופר תגיד לנו שברים תרועה, וגם אחרי התפילה, 5 דקות הלכה, ובין מנחה לערבית גם, יש לנו בין מנחה לערבית, זה שיעור. נו, הרב אמר, אבל אמרתם שאין שיעורים. הרב לא צריך לדאוג. אפשר לחזור על אותו שיעור כל יום. פה לא זוכרים מה אתה אומר. בסדר גמור, הרב, זה בלי עבודה. תוכל לשבת וללמוד, הכל בסדר. טוב, כמה משלמים על העניין הזה? אמרו לו, כך וכך משלמים, אבל זה בדיוק טוב. זה פנסיה מקפת, מה שנקרא. יש לו מה לחיות, הכל, ואיפה גרים? אומר, יש וילה של הרב צמוד לבית הכנסת. הרב גל ליד הבית הכנסת, הכל בסדר. בסדר גמור, אומר. בדלת בניסן, לפני חג השבועות, אני בא אצלכם. הרב הזמין כרכרות שיבוא לקחת את הדברים שלו מהדירה שלו, ארגזים עם ספרים, עם כל טוב סלע, יופי. בראש חודש ניסן, עשו לו בעיר, צייסכם לשולום, הולך לצאת לדרך, ברוך השם, עושים לו צייסכם לשולום, מפנים אותו, ברוך השם, 5,000 איש אולמי בונבון, ברוך השם, לא היו צריכים 2 מטר הפרדה עם מסכות, אז היה אפשר לשבת עוד אחד יד השני, מי שזוכר את הזמנים שישבו פעם ליד אחד השני. בקיצור, ישבו אחד עד השני, והרב דיבר, וכל הקהילה נפרדה ממנו, ב-12 בלילה ליוו אותו הביתה בשמחה, שירה וריקודים, צייצכם לשולוים, אנחנו אוהבים אותך, הכל בסדר גמור. יופי, למחרת הוא הרס את הכל בתוך ארגזים, ואחרי זה מגיע היום שלישי, הוא מחכה 9 בבוקר, אמורים לבוא כרכרות לקחת את הדברים מהבית. האנשים מגיעים עם כרכרות, ביחד מגיעים כמה אנשים מהכפר הסמוך, אלה שהזמינו את הכרכרות להביא את הרב, יושבים על העגלות, הם מגיעים ליד הבית של הרב, עומדים 50 איש עם מבוטות. מבוטות, עומדים שם בחוץ, אומרים להם, אתם תסתלקו מפה, אנחנו נשבור לכם את העצמות. תסתלקו מפה מהר! אומר, מה אתם רוצים? הרב הזמין אותנו. אמרנו לכם, תלכו מפה, אין מה לדבר, הרב לא הולך מפה. הרב נשאר פה, תסתלקו מפה. הרב הזמין, הרב לא הזמין, תלכו מפה. הרב הזמין, אם הרב יגיע לנו ללכת, אנחנו נלך, הוא הזמין אותנו ב-9, לא הזמין, תלכו מפה. הרב שומע צעקות, יוצא החוצה, פותח התריסים, הוא מסתכל, אומר, מה קרה שם? מה בלגן? מה? הגיע, הובלות הגיע, מזרים אנשים עם עלות בחוץ, מה זה? הוא קורא לאחד הגבאים, אומר לו, סליחה, מה בלגן? אומר הרב, בשבילך עשינו את זה, לא בשבילנו. בשבילך, אנחנו נפרדנו ממך כבר, אבל מה? תאר לעצמך שלא היה פה אף אחד עכשיו, אף אחד לא היה. הם מגיעים הכרכרות, לוקחים אותך והולך. מה היו אומרים הגבאים שם בכפר? הוא אומר, תשמע, אף אחד לא מסתכל עליו. אף אחד לא מסתכל עליו. לקח, לא חיכה לו בן אדם. מה, חבל אמת, מי בחרתם? ברגע שעמדו פה הרבעים אנשים עם מקלות, ואמרו להם, תלכו מפה! ועד שהרב לא יצא חוץ, אמר, חבר'ה, תירגעו, הכל בסדר. והם לא הלכו. אתם יודעים איך האנשים האלה אוהבים את הרב? הרב נפרד מהם כבר לפני יומיים, עשה מסיבה והתכונן לזה, ועם כל זה, תראה, עומדים 40 משפחות, שוכבים על הגלגלים, לא נותנים לו ללכת. איך אוהבים אותו? בשבילך עשינו את זה. אומר הרב, תודה רבה לכם, אתם יכולים ללכת. אומר המגיד מדובנה בדרך משל, אומר המגיד מדובנה, תאר לעצמך שמשה רבינו היה בא למרום ואומרים לו מלאכי השרת, בשביל מה באת? הוא אומר לקבל את התורה באתי. אומר התורה פה, פה נמצאת, פה כך, זה פה בארגז, אתה יכול לקחת ללכת. ומה? מה, אני שיקשק שליחויות? מה זה לקחת ללכת? ברגע שבא מלאכים ואומרים אתה לא תיקח, לא ניתן לך את התורה, הוא אומר נהרוג אותך, מחזיק בכיסא, אומר וואה אל תשאלו מה היה למעלה. אתם יודעים איזה קרבות היה לי עד שאני הורדתי את התורה למטה? אתם יודעים מה עברתי? מה זה נועד? נועד לייקר את התורה, נועד לומר לך כמה התורה יקרה. מגיד מדובנה, רבותיי נפלא, אני רוצה ללכת עכשיו הגאון רב ירוחם ליבוביץ' פרשס בולוק. אומר רב ירוחם ליבוביץ', דעת תורה פרשת בלק, דרשו השם ועוזו בקשו פניו תמיד, אנחנו פותחים בכל בוקר, הודו להשם קירו בשמו הודיעו בעמים עלילותיו, דרשו השם ועוזו בקשו פניו תמיד. שואל רב ירוחם ממיר, למה צריך מצב כזה שדרשו השם ועוזו בקשו פניו תמיד? ואם לא יהיה בקשו פניו תמיד, קדוש ברוך הוא לא יודע שאנחנו מבקשים אותו? קדוש ברוך הוא לא יודע את זה? למה צריך בקשו פניו תמיד? מה מונח כאן? מה הבקשה הזאת? שואל רב ירוחם ממיר. שאלה נוספת הוא שואל, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. קרוב השם לכל קוראיו, אז למה לכל אשר יקראו באמת? אמרת, קרוב השם לכל קוראיו, למה צריך לכל אשר יקראו באמת? אלה שתי השאלות של רבנו ירוחם ממיר. עוד הוא אומר, בשביל מה בכלל צריך לקרוא לקדוש ברוך הוא? הרי הקדוש ברוך הוא יודע כל משאלותינו וצרכינו, יודע כל אחד ואחד די מחסורו, מה חסר לו. הוא יודע שלזה צריך בריאות, והוא צריך פרנסה, וזה צריך שידוכים, וזה צריך זיווגים, והוא צריך ילדים, וזה צריך נחת מהילדים, וכל אחד צריך מה שהוא צריך. למה צריך לספר לו מה אתה צריך? קרוב השם לכל קוראיו, בשביל מה צריך לקרוא לו? אתה יודע בדיוק מה גזרת לנו בראש השנה, ואתה יודע מה אנחנו צריכים, אז בשביל מה כל זה? ככה שואל רבי ירוחם ממיר, והוא עונה תשובה נפלאה ביותר. רבותיי, רבי ירוחם ממיר מביא מדרש, והמדרש הזה לא נמצא בפנינו, חלקית נמצא בפנינו, כולו לא מצאתי אותו. המדרש שהוא מביא נמצא בתנחום הפרשת עקב, תנחום הפרשת עקב, שם הוא נמצא. הוא נמצא בעוד מקום, בשמות רבה פרשה כ"ח עוד א', אומר רב ברכיה, הלוחות אורכן שישה טפחים ורוחבן שישה טפחים, פירוש הדבר, הגובה שלהם שש, הרוחב שש, כמה זה? זה 60 סנטימטר על 60 סנטימטר. שתי טפחים ביודוי של הקדוש ברוך הוא יתברך שמו, ושתי טפחים בידיו של מוישה רבינו, ושתי טפחים בתווך. פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא מחזיק ב-20 סנטימטר, ומוישה רבינו מחזיק ב-20 סנטימטר, באמצע יש 20 סנטימטר. מביא רב ירוחם ממיר המשך, וגובר מוישה, וחטף בית טפחים שהיו ביד המוקויים, ונמצאו הכל בידו. רב ירוחם ממיר אומר, היה 20 סנטימטר ביודוב של מוישה, ו-20 סנטימטר ביודוב של הקדוש ברוך הוא, ומשה רבינו חטף את הלוחות מידיו של הקדוש ברוך הוא, חטף אותם מידיו של הקדוש ברוך הוא, ונמצאו כולם בידו. כך מופיע במדרש לפנינו, לא מצאתי את זה, במדרש לפנינו כתוב בשמות רבה, עומר הברכי, הלוחות אורכן שישה טפחים, כביכול היו ביד מי שעומר, והיו להם שני טפחים, וביודו של הקדוש ברוך הוא שני טפחים, ושני טפחים מפרישים בין יד ליד. אולי יש עוד מדרשים שלא מצאתי. עד כאן הדברים. מה זה החלוקה הזאת? שני טפחים ביודו של הקדוש ברוך הוא, שני טפחים ביודו של מוישה, ושניים בתווך. יש ביור על המדרש רבה, נקרא בשם ענף יוסף. ענף יוסף מביא פירוש של נזר הקודש. נזר הקודש שואל, מה זה שני טפחים פה ושתי טפחים פה ושתי טפחים בתווך? מה כתוב כאן? אומר נזר הקודש דבר נפלא, שתי טפחים ביודו של מוישה זה תורה שבכתב, תורה שבכתב ניתנה לבשר ודם, למוישה רבינו. רבותיי, תורה שבכתב כל יהודי יכול להבין אותה. תורה שבכתב מלמדים ילד מכיתה ב', מלמדים אותו מכיתה א', בגן מלמדים אותו תורה שבכתב. גם בגיל 125 מלמדים תורה שבכתב. כולם נמצאים בתורה שבכתב. כל אחד יודע, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, לכל אחד מסבירים למה זה נמצא כאן בפרשה ולמה חדשה דעתו של אהרון. הכל אפשר להסביר לכל ילד ולכל מבוגר. ה-20 סנטימטר באמצע זה תוירו שבעל פה. תוירו שבעל פה אי אפשר לקבל אותה רק אחרי עמל ויגיעה. זה נמצא בין הידיים של מוישה רבינו לבין הידיים של הקדוש ברוך הוא. החלק הזה שמוישה רבינו לא תפס בו זה תוירו שבעל פה. ואיננה נקנית לאדם אלא לאחר עמל ויגיעה רבה. אבל אחר עמל ויגיעה הוא זכה ומקבל את החלק הזה שנאמר יגעת ומצאת תאמין. בחלק הזה אתה לא מקבל אותו, על החלק הזה אתה צריך להתייגע. והחלק השלישי, אומר הספר נזר הקודש, החלק השלישי הוא תוירו שבעל פה, הוא שיחה, הוא תוירה סניסטר. הכוונה לתורת הנסתר לעומק דברי הקבלה, מה שנקרא מייסר מרכובו. מייסר מרכובו שייך לקדוש ברוך הוא שנאמר, הנסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו. כותב הספר נזר הקודש, תדע לך, זה דבר שהוא חלק נסתר, אינו מסור ביד כל אדם להשיגו, גם אחר יגיעה לא זוכים להשיג אותו. אלא מה? ומתנת אלוקים לאוהביו ולחושבי שמו, ואף הם אינם זוכים לעמוד על בוריה כראוי, ועל זה נאמר הנסתרות להשם אלוקינו. וכוונת המאמר שנחלקו לשלושה חלקים, שליש ביד הקדוש ברוך הוא חלק הנסתר הנקרא תוירס השם, אין בו תפיסת יד האדם, אלא בעזר הקדוש ברוך הוא, רק אם הקדוש ברוך הוא רוצה הוא נותן לך. ושליש ביד מוישה כלפי חלק הנגלו את תוירו שבחסב, שיש באדם, יש יד אדם תפיסה בו להיות מסור בידו תמיד. והשליש ביד ליד, כלפי חלק העיון והפלפול, אותו תוירו שבעל פה, שצריכה יגיעה שיש בו מדרגה ממוצעת, שקודם היגיעה נקראת תורת השם, ולאחר היגיעה נקראת ובתורתו יהגה, הופך את התורה להיות שלך. וזה החלק הזה עומד ברווח שבין יד ליד, להורות שאם לא יעמול באדם ולא יזכה בה, היא ביד הקדוש ברוך הוא, ואם יעמול בה ויזכה בה, הרי ביד האדם. זה מה שנקרא שטח מפורז, לא בידו של משה ולא בידו של הקדוש ברוך הוא. תעמול, היא תהיה ביד שלך, לא תעמול, היא ביד של הקדוש ברוך הוא. וגם החלק הנוסף, החלק של תורת הסוד, כשהקדוש ברוך הוא רואה שבן אדם עובד על תורת הסוד, ובן אדם עובדך על תורת הנגלה, ועובד על תורו שבעל פה, ועומד ועמל עליהם, אחרי זה הקדוש ברוך הוא נותן לו גם במתנה את מייסר מרכובו. זה מה שכתוב כאן. עד כאן דברי המדרש. בא רב ירוחם ממיר ואומר, מה המדרש הזה בא לומר לנו? המדרש מדבר אלינו. אומר רב ירוחם ממיר, אתה יודע מה המדרש הזה אומר? המדרש הזה בא לומר לנו דבר אחד, שלא תחשוב שמוישה רבנו קיבל את התורה מהקדוש ברוך הוא כמתנה. הוא בא לקחת את התורה ואומר לו הקדוש ברוך הוא, הנה התורה, תיקח אותה. תורה צריך לחטוף, תורה צריך לחטוף, תורה צריך לעמול. תורה לא קונים אותה בלי יגיעה. כדי לקבל תורה אתה צריך להתייגע עליה, לחטוף מידו של הקדוש ברוך הוא. יש מציאות כזאת לחטוף מידו של הקדוש ברוך הוא? אי אפשר לחטוף מידו של הקדוש ברוך הוא. אבל שתדע שאם תרצה לחטוף, תוכל לחטוף. הקדוש ברוך הוא לא החזיק את התורה ולא נתן לו לחטוף. הוא רק אמר לו, תדע לך שכלקבל תורה צריך לחטוף. אין תורה שבאה בלי שאתה חוטף. אין תורה שבאה בתורת מתנה. כשאתה משתוקק ואתה רוצה, ואתה אומר, ריבונו שלם, אני רוצה את התורה, ואתה לוקח אותה. כשאתה לוקח אותה, כשאתה רוצה אותה, התורה ניתנת לך. אם ככה הוא אומר, למדנו, אומר רב ירוחם, כי הקדוש ברוך הוא טעותי, אומר רב ירוחם, תדע לך, דומים אנו, כי הקדוש ברוך הוא נתן התורה למוישה במתונו בעצמוי, בלי שום מעשה מצד משה, זו טעות גדול. הקדוש ברוך הוא אינו נותן רק אם מבקשים ממנו ודורשים ממנו, שאלמלא שמשה חטפם לא נתנם לו הקדוש ברוך הוא, כלומר, כל התוירו כולו ניתנה אך ורק אחרי שדרשה. וזהו שנאמר, דרשו השם ועוזו, בקשו פניו תמיד. דרשו, תבקש, תתחנן, תקבל. ממשיך רבי רוחה ואומר, וזה מה שאנחנו לומדים בפרשת השבוע, אנחנו תמאים לנפש אדם, למה ניגרע? מה זה למה ניגרע? צעקו לקדוש ברוך הוא, אחרי שדרשו מהקדוש ברוך הוא, דרשו השם ועוזו, דרשנו מהקדוש ברוך הוא, בקשו פונוף תומי, זכו לקבל פסח שני. וזה מה שאומר רשי, מגלגלים זכות על ידי זקה. איזה זכות הייתה להם? מגלגלים זכות, איזה זכות? זכות הבקשה. אדם שמבקש טוב מהקדוש ברוך הוא, אי אפשר שתוחזר בקשתו רקם. אם יאמר, יואל לך אדם, יגעתי ולא מצאתי, אל תאמין. והאמת היא שספר חסידים אומר שכל בקשה שהאדם מבקש לא בטוח שתענה, תענה. כי שלמה המלך אמר לקדוש ברוך הוא, גוי שבא לבקש בקשה, תענה לו בבית המקדש. אבל יהודי, אתה תראה אם לענות לו או לא. למה? אם הוא מבקש כסף והוא ישתמש בכסף לדברים לא טובים, עדיף שלא תיתן לו. על לכן רק אם הוא מבקש רוחניות, שבן אדם מבקש רוחניות, מבקש מהקדוש ברוך הוא רוחניות, אומר ספר חסידים, ודאי שהבקשה תענה. אומרים המפרשים, זה רעיין פרשת השבוע. אומר משה לאותם אנשים תמימים, עמדו, אתם תתפללו ואשמע מה יצווה השם לכם. אומר רש"י, אשרי ילוד אישה, מאיפה ידע משה רבינו שהוא יענה? אמר משה רבינו, אם הבקשה היא בקשה רוחנית, בטוח שתהיה תשובה אונליין, אין לך מה לדאוג. על בקשות רוחניות יש תשובה מיידית, אין דבר כזה. אתה מבקש כסף, אומר, הבקשה שלך תיבחן במלוא הרצינות. יכול להיות תענה בעוד 80 שנה, כרגע זה נבדק. אבל כשבן אדם מבקש רוחניות, עמדו ואשמע, תחכה או תתקבל תשובה עוד היום, אל תדאג. בקשו פונופטומית, אתה מבקש בקשה, הבקשה תענה. כותב רב ירוחם ממיר, ויש ספר מראשון אחד, שנקרא בשם ברוך שאומר, על שם שהיה הילד יתום מהוריו, מהיותו נער קטן, ולא ידע כלום, רק תפילת ברוך שאומר. לא ידע שום דבר. ונכנס לבית הכנסת, ופתח את ארון הקודש, ואומר, תפילת ברוך שאומר, כי לא ידע שום תמר אחר, וישמע השם את הבקשתו, ונעשה לגדול הדור, הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא שיפתח לו את השכל, אבל הוא יודע איך לא אומרים שום דבר. הוא ידע רק ברוך שאמר והיה עולם, זה מה שהוא ידע, לא יותר מזה. ולהפך אומר רבי ירוחם, אם אדם מתרשל מאיזו מצווה שיש לו, כבר חס ושלום הקדוש ברוך הוא חוזר ונוטלה ממנו, וכבר לא יוכל לקיימה עוד. רבותיי, אם ככה למדנו יסוד נפלא, אנחנו נמצאים שבוע אחרי מתן תורה. רבותיי, מתן תורה, עם ישראל, ראה את המלאכים יורדים על הר סיני. ירדו 22 אלף מלאכים, כל עם ישראל ראה את הדגלים, אמרו גם אנחנו רוצים דגלים, ריבונו של עולם, גם אנחנו רוצים דגלים, אמר הקדוש ברוך הוא רוצים דגלים, תקבלו. מה כתוב בפסוק? נרננה בישועתך ובשם אלוקינו נדגול. צעקו שהם רוצים דגלים, מה אמר הקדוש ברוך הוא? על המקום תהילים חף, ימלא השם כל משאלותיך. רצית דגלים, דגלים זה לא הכוונה, מקל עם בד, דגלים זה רוחניות. הם רצו לדעת הכוח של המלאכים, אמר הקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלותיך. אם ככה רבותיי, נוכל להבין דבר נפלא, ובזה נסיים בעזרת השם. הגמרא במגילה דף כ"ט אומרת, רבי אליעזר הכפר אומר, עתידים בתי כנסיות ובתי מדרשות שבחוץ לארץ שיקבעו בארץ ישראל, שנאמר כי כתבור בהרים וככרמל בים תבור, מלמד שעבר כרמל את הים, ומתי? בשעת מתן תורה. ולא דברים קל וחומר, ומה תבור וכרמל שלא באו אלא ללמוד תורה לפי שעה, הם רק רצו בשעת מתן תורה שהתורה תינתן עליהם, נקבעו בארץ ישראל בתי כנסיות ובתי מדרשות שמרביצים בהם את התורה על אחת כמה וכמה. אומר המדרש ביאלקו שימויני ישעיה עוד שין צדיק א', רבי פנחס בשם רבי ראובן אמר, עתיד הקדוש ברוך הוא להביא סיני ותבור וכרמל ולבנות עליהם את בית המקדש, שנאמר והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית השם בראש ערים. לעתיד לבוא, אתה יודע איפה יהיה בית המקדש? בראש ערים. איזה ערים? סיני, תבור וכרמל. זה מה שכתוב כאן, נפלא ביותר. רבותיי, בוא נקרא ילקו שימויני בשויפטים על הפסוק בשירת דבורה. אומרים חז"ל, בשעה שהקדוש ברוך הוא עשה את הנס של סיסרא בהר תבור, עמדה שם דבורה ושרה, אנוכי להשם, אנוכי אשירה. אומרים חז"ל, אנוכי להשם, אנוכי אשירה, זה המאמר כתוב, כי תבור בהרים וככרמל בים יבוא. בשעה שהקדוש ברוך הוא בא ליתן תורה, שמעו תבור וכרמל, והניחו מקומם ובאו להם, ושת הכרמל בים, והקדוש ברוך הוא צבח עליהם. למה תרזנון הרים גבנונים, האר חמד אלוקים בשבטו? למה אתם רצים ומדיינים? אתם כולכם בעלי מומים. כעניין שנאמר, או גיבן או דק, ההר חמד אלוקים לשבטו. איזה הר חמד אלוקים? זה סיני. ואף על פי כן פרה להם הקדוש ברוך הוא, שמה? מה הוא פרה להם? בשכרם בטירוף שנטרפו ובאו. בתבור נפל סיסרא וחילותיו, ונעשה לישראל ישועה בראשו. איפה? כיוון שנפלו שונאיהם של ישראל, נאמר בו אנוכי להשם, אנוכי אשירה. פעמיים המילה אנוכי, כמו שמעמד הר סיני נפטר באנוכי השם אלוקיך, כאן אנוכי להשם, אנוכי אשירה. בכרמל נתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא באליהו, נביא הבעל והשרה. מה נאמר? השם הוא האלוקים, השם הוא אלוקים, כנגד אנוכי, השם אלוקיך. פעמיים נאמר השם אלוקים, פירוש הדבר, הם רצו שתינתן עליהם תורה, הם זכו למעין מתן תורה. מה הם זכו? אנוכי נאמר פעמיים בהר תבור, השם האלוקים, השם אלוקים, נאמר פעמיים בהר כרמל, אתם רציתם שעליכם תינתן תורה. הקדוש ברוך הוא אמר, אתם לא, אבל הם זכו שהתורה תינתן להם. פירוש הדבר, שרק רצון ללמוד תורה, השתוקקות ללמוד תורה, שבן אדם רוצה ללמוד תורה, משתקק ללמוד תורה, רצו שעליהם תינתן תורה. אבל רצון אמיתי, רצון של למה ניגרע, צועקים לקדוש ברוך הוא, אני רוצה, אתה רוצה, אתה תזכה לזה. אומר הנביא, והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית השם בראש הרים. מה זה בראש הרים? איזה הרים? שלושת הערים, הר כרמל, הר תבוא, הר סיני. אם ככה יוצא, שבזמן שבעזרת השם כולנו מחכים שיבנה הבית השלישי, איפה ייבנה? קדוש ברוך הוא יביא את הר סיני, ויביא את הר תבור, ויביא את הר כרמל, ועליהם יקים את בית המקדש. אם ככה אומר הספר שמן ראש, תוכל להבין דבר נפלא. אתה בכל חג הסוכות, אתה אומר הרחמן, הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת. אני מבין שאתה קורא לזה סוכת דוד, כי דוד המלך רצה להקים את בית המקדש, קרני, גורן, הרב, נאיבוסי. אבל נשאלת השאלה, שאלה מאוד פשוטה. למה אתה קורא לזה סוכה? תקרא לזה בית, לא ככה. למה אתה קורא לזה סוכה? אומר פשוט מאוד, אתה יודע למה קוראים לזה סוכה? כי מדובר על מה? על הבית השלישי מדובר. בבית השלישי הוא כנגד מי? כנגד יעקב אבינו. אברהם אבינו קרא לבית הראשון בשם הר, שאמר בהר השם ייראה. יצחק אבינו קרא לו בשם שדה, יעקב אבינו מה קרא לו? בשם בית. אין זה כי אם בית אלוקים, וזה שער השמיים, אז זה בית. אם ככה יעקב אבינו גם קרא למקום הזה בית אל, אז זה בית, פירוש דבר זה בית. אז למה קוראים לזה סוכה? כי יעקב נסע סוכותה ואיבן לו בית, יעקב נסע לסוכות ואיבן לו בית. מה זה בית? הכוונה לבית מדרש, הכוונה שהבית מקדש של יעקב אבינו נקרא בית. אז למה אתה אומר רחמן יוקים לנו את סוכת דוד הנופלת? פשוט מאוד, כי הסוכה הזאת היא ראשי תיבות, סוכת ראשי תיבות, סיני כרמל תבור. פירוש הדבר, הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת, את בית המקדש. איפה תקים? על סוכת, על הר סיני, על כרמל ועל תבור. אלה שלושת הערים שעליהם בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יבנה את בית המקדש. ויעקב נסע סוכותה, יעקב נסע, הוא הלך בתכנון שלו לבנות את בית המקדש. מה זה סוכותה? סיני, כרמל, תבור והר הבית. זה המקום שעליו ייבנו שלושת הערים ובית המקדש ייבנה עליו. אומר שזה מה שאומר דוד המלך בתהילים מזמור מ"ב, כי יעבור בסך עד אדם עד בית אלוקים בכל רינה ותודה המון חוגג. אמר דוד, מתי שאני עובר ליד הערים הגבוהים האלה של תבור וכרמל וסיני, ואני רואה שהם עומדים במקומם ולא נעקרו להר המוריה, ליבי כואב עליי. וזהו שאמר, כעבור בסך. מה זה בסך? בתבור, סיני וכרמל. אני משתוקק ושואף עד אדם עד בית אלוקים, שהקדוש ברוך הוא ידרדר אותם ויביא אותם, ידדה אותם עד מקום בית המקדש, כדי לבנות אותם בראש הרים. ואז מה יהיה? ואז יהיה כל רינה ותודה והמון חוגג. אומר היפה תואר, מה עם שלושת הערים האלה? יפה תואר נמצא בפרשת ויחי. אומר היפה תואר, אומר היפה תואר דבר נפלא, שלושת הערים האלה הם שלושת היסודות שעליהם עומד העולם, עליהם עומד יסודות הדת, כמו שכותב המבית בספרו, כותב רבי יוסף אלבו, כותב בספרו ספר העיקרים, כותב רבי יוסף אלבו, ישנם, הרמב״ם כותב שיש 13 עיקרים, הוא אומר שיש שלושה עיקרים. מה הם שלושת העיקרים? מה הם? מציאות השם, תורה מן השמיים, שכר ועונש. וכנגד זה הוא מדבר שם על מלכויות, זיכרונות ושופרות. מלכויות זה מציאות השם, זיכרונות זה שכר ועונש, ושופרות זה תוירו מן השמיים. אומר אם ככה דבר נפלא, אומר רבי יוסף אלבו, זה התורה של מלכויות, זיכרונות ושופרות, ואלה העיקרים. אומר היפה תואר, הר סיני זה תוירו מן השמיים, הר תבור עם סיסרא זה שכר ועונש, והר הנוסף שיש לך מה? הר כרמל. מה זה? זה ייחוד השם, זה מציאות השם, שם צעקו השם האלוקים. פירוש הדבר, אלה שלושת הערים שעליהם ייבנה בית המקדש. אם ככה רבותיי, למדנו יסוד נפלא. אנחנו נמצאים כאן בפרשה שאהרון חשק ואמר, אני רוצה להביא קורבנות, למה לא זכיתי? אתה רוצה להקריב קורבנות, אין שום בעיה, אתה תזכה למה? אתה תזכה לחנוכה. אתה יצרת חג שלם של חנוכה, בעזרת השם, 7 ימים, 8 ימים יגידו הלל, 8 ימים לא יגידו תחנון, כי נטע בהם חשקה, חלשה דעתו, תראה מה זכית. באו אותם שני אנשים, למה ניגרע? זכינו לפסח שני. רואים מה יוצרה, מה יוצרת תשוקה, מה יוצר שבן אדם משתוקק למשהו. זה זכה להביא עלינו חנוכה, וזה זכה להביא עלינו פסח שני. אם ככה נחזור לתפארת שלמה, בפרשת שמסי, אומר התפארת שלמה, רבותיי, אם אתה רואה מה עושה תשוקה, מה יוצרת תשוקה, הוא שאל לך שאלה מאוד פשוטה, תגיד, אתה מבין שתשוקה יוצרת דברים בעולם? אתה באמת משתוקק לבית המקדש? כולנו היינו עכשיו חודשיים, שלושה חודשים בבית. השתוקקת לבית המקדש באמת? אם באמת היית צועק ריבונו של עולם, למה ניגרע? אני רוצה ללכת לבית המקדש. נדלג על בתי הכנסיות, ישר לבית המקדש. אם היית באמת משתוקק וצועק למה ניגרע, למה היית זוכה? ללכת ישר לירושלים, כי בית המקדש לא צריך הרבה. הוא מוכן למעלה, אומר רש"י במסכת סוכה. הוא רק צריך לרדת ולנחות על ראשי הערים, על תבור והר כרמל, הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת. רבותיי, אין יהודי שיכול להגיד, אני לא יכול. התורה שבכתב ביודו של מוישה, תורה שבעל פה צריך לעמול עליה, תורת הסוד אצל הקדוש ברוך הוא. הדבר אחד אתה כן יכול לצעוק, לא הולך לך, קשה לך, אתה יודע מה אתה יכול לעשות? לצעוק! למה אני קרא? אני רוצה לדעת, אני רוצה לדעת את כל הרצון כולו. ריבונו של עולם, אני רוצה לשבת ללמוד, אני לא רוצה לישון בשיעור. תן לי את הכוח ללמוד, תן לי וערב נו. רבותיי, כמה זמן לוקח לנו להגיד בבוקר, ותן בליבנו בינה להבין, להשכיל, לשמוע. כמה אנחנו מבקשים ונהיה אנחנו בצאצאינו וצאצאי צאצאינו, וצאצאי כל עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. כמה אנחנו מקדישים לזה, נצעק, למה ניגרע ריבונו של עולם? למה עם ישראל לא יודע את התורה? למה אנחנו לא יושבים והוגים בתורה בשמחה? למה צריכים לגרור אותנו לבית המדרש? אם נצעק לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו את החג הגדול. מה החג הגדול? בבניין בית הבחירה, במהרה בימינו, אמן ואמן.